לכולם. היום אנחנו נדבר בין השאר על כיצד יוצרים אצל כל אחד מאיתנו שינוי. כפי אתה מרגיש, אני במקום הלא נכון. אפילו דברים מביכים, היה איזשהו, לא אף אחד מישראל, שנזכר רחוקים ושנים כולנו, אבל הייתה הלוויה, ואחד המספידים אומר, הוא היה בעל מדהים, היה אבא טוב, אבא לדוגמה. אז האלמנה ככה רוכנת לאחד הילדים, תבדקו אנחנו בקבר הנכון, עשו טובה, מה? אמרו שאולי אין איזה טעות, על מי מדברים פה בכלל? כאילו, אז אני אומר לכם שאני מדבר אליכם ואליי, ככלל ראשון, אם אדם רוצה להשתנות, הוא חייב להבין הדברים מדוברים אליי. אני מעביר כמוני סדנאות, כמוני הרצאות, אני מכיר אנשים שנמצאים בהרצאות גם 3 ו-4 שנים, ולא משתנים. מצד שני, יכול להיות שאנשים יהיו בהרצאה אחת וישתנו. מה ההבדל ביניהם? זה לא שאלה היו יותר כלי קיבול והשניים פחות, או שהם יקשיבו והללו לא, אף אחד לא מקשיב בגדול. או מקשיבים ככה ב-20% זכירה. לא יותר מזה, אני אנסה מבחן אחרי ההרצאה, לא רוצה להביך אתכם. אתם אולי כן, אתם זוכרים כל דבר, אבל... אתה יודע, איך ההרצאה? סבבה. מה הוא דיבר? לא, זה עוד כמה דברים. לא, סבבה, היה נחמד. אז כאילו, מה, תחלנו פה שעה? אז ככה ש... אומר הרמב"ן, עם נון בסוף, לבן שלו, כשהוא קטע לו את האיגרת המפורסמת, שקטע איגרת הרמב"ן, שאתה קם מהספר, תתבונן מה אני יכול לעשות שונה ממה שלמדתי. כשהגיע פעם אחת בחור לרב שלו, אז הרב שלו שאל אותו, מה אתה לומד? הוא אמר, אני למדתי את כל השס. שס זה הגמרא, כל השס, סדר משנה, זה הבסיס, ואחרי זה כל הגמרא, זה המון. אז למדתי את כל השס. את כל הגמרא, אמר לו הרב, זה יפה, השאלה מה אתה למדת מהשס, או יותר נכון, מה השס לימד אותך. אני יכול לקרוא 10 ספרים, אני מכיר אנשי אקדמיה שלמדו וקראו, והם ממש ספרייה מהלכת, אבל הם לא השתנו כהוא זה. השאלה מה הספר לימד אותך, לא רק מה שאתה למדת מהספר. והעבודה שלנו היא סתם בחיים, אני אומר לכם, לא רק בהרצאה פה, לא אכפת לי, אתה כל עושה מה שהוא רוצה, אבל אם אתם רוצים להשתנות במשהו בחיים, כל הרצאה, כל ספר, כל משפט אפילו, אני אומר לכם, ששמעתם, זה יכול לשנות אתכם. משפט אחד, אני אומר לכם, אני פגשתי, שמעתי על... הוא איש חסד מאוד גדול בארצות הברית, הוא אדם עשיר, היום הוא נדבן גדול. פעם הוא היה קמצן. הייתה איזו אישה אחת, אמרה לבעלה הקמצן, למה לא קניתי לי פרחים לחג? אז אמרה לה, מאמי, אתה הפרח היחיד בבית. אני לא נותן לאף פרח להתחרות בך. ראית, יש תירוצים גם לקמצנים. אבל... אז הוא היה, הוא אדם, יש לו יכולות כלכליות, אבל פעם הוא היה ממש שומר על זה בונקר, מה שנקרא. והיום הוא נדבן גדול, הוא אמר שמי ששינה אותו היה קבצן. קבצן, שמע לו משפט אחד פעם. היה איזשהו מקום שהוא היה בו, והגיע קבצן והתחיל לקבץ. ואתה כאילו מסתכל עליו, כאילו, רק שלא יבוא אליי. רק שלא יבוא אליי. כאילו, לא בא לי עליו עכשיו, לא בא לי עליו עכשיו, לא בא לי טוב. והקבצן מגיע ומתקרב אליו. ואז הוא עושה לו ככה, ואז אומר לו, השיר הזה אומר לו, אתה רוצה משהו? ואז הקבצן אמר, זה היה ארצות הברית, הוא אמר לו, don't we all need? הוא שאל אותו, do you need something? צריך משהו? ואז אמר, don't we all need? לא כולנו צריכים משהו? והוא אמר שהקבצן אמר את זה, הקבצן אמר את זה, קבצן וקבצן זה דומה, מעניין, טוב, לא משנה. אבל הקבצן אמר את זה כמשיח לפיתומו. אותו בן אדם לקח את זה ללב, תדעו לכם, ושינה את החיים שלו בעקבות זה. זה נכון, כל אחד מאיתנו צריך משהו באמת. מה, don't we all need? לא כל אחד מאיתנו צריך משהו? ואז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו יותר מאחרים, בתחום מסוים. אחד כסף, השני חוכמה, השלישי יכולות, כישרונות, לא משנה מה. אבל זה לא כדי שתשמור את זה לעצמך, תראה איך אתה יכול להעביר את זה הלאה. אבל גם אם יעבירו לי את זה הלאה, אז קיבלת ביד משהו, אבל מה אתה עושה עם זה? ופה מגיעה השיחה שלנו בת איך יוצרים באמת שינוי. ניסוי ראשון. אני רואה שחלק יושבים כבר ככה, אז מי שעוד לא יושב, תשלבו רגע ידיים ככה. כמו תלמידים טובים. בסדר? שילבתם? גם בבית חבר'ה לשלב. לשלב, אל תתבייש, אף אחד לא. שלב. עכשיו שימו לב איזה יד למעלה, איזה יד למטה. בסדר? תזכרו את היד העליונה. עכשיו תשחררו. עכשיו תעשו ההפך, יד, כאילו תהפכו. החוג ל... כיתה טיפולים. עכשיו, לכאורה, משהו מאוד פשוט, מה הבעיה לנו? אתם תראו שברגע שאדם מתרגל למשהו, מאוד קשה לשנות. מאוד. ולו דבר מאוד מאוד טריוויאלי כשילוב ידיים, שאנחנו לא כל היום יושבים ככה, אולי בכיתה א' ב', לא יודע. אבל כבר עברנו את התקופה הזאת. אדם שהוא סגור, יש שפת הגוף, אתה מכיר את זה? אדם שסגור, שם כבר... אבל מעבר לזה, אנחנו לא כל הזמן בישיבה כזאת, ואתה רואה שקשה לשנות, ואני צריך הרבה מאוד תרגולים יומיומיים כאלה, עד שזה יבוא לי טבעי. אבל זה נכון לגבי כל שינוי. שינוי במערך הזוגיות שלי. אני לא מבין את הממציא זה שגברים שוכחים את הימולדת שלהם. שאלו אותי שתי, אני בחיים שוכחת את הימולדת של עצמי. בחיים לא. יש תפיסה כאלה, לא, הם שוכחים, הם כאלה, ולהשתנות זה קשה. אז זה קשה לשנות בדפוס ההתנהגות שלנו, זה קשה לשנות בדפוס תפיסת החשיבה שלנו, פה יום השואה. לילה בדולח. למה נקרא לילה בדולח? 1938. בין 9 ל-10 בנובמבר, דאז, לילה בדולח. למה נקרא לילה בדולח לילה בדולח? אז ידוע, פוגרומים נוראים בכל רחבי גרמניה והסביבה, מנצים כל בתי כנסת, כל המרקולים, כל חנות שכת ליהודי. זכר לכל הזכוכיות שהיו ברחבי גרמניה, לילה בדולח. אז שקוראו לזה לילה זכוכית. בדולח, מי שיודע בגרמנית, זה נקרא קריסטל ווכט. ליל הקריסטל, ליל הבדולח, בדולח זה קריסטל. למה זה לא נקרא לילה זכוכית? מה זה בדולח פה? מה זה קשור בדולח בכלל? מה קשור קריסטל? אז שמעתי רעיון יפה של הרב שבוב. הוא אמר רעיון יפה שיש 3 זכוכיות לפחות. יש יהלום, יש זכוכית ויש קריסטל. היהלום הוא זכוכית מאוד יפהפייה, אבל גם מאוד חזקה. נשבור יהלום, לחתוך יהלום. זכוכית היא לא כך יפה בלי לפגוע, כן, יש פה כאלה. היא לא הכי יפה, ממי, בונים ציוטים. אבל מצד שני, היא גם עדינה מאוד. קריסטל זה באמצע. זו זכוכית מאוד יפה, קרובה מאוד ליהלום. לפעמים אתה רואה כזו צלחת או משהו מעוצב מרומניה, או משהו כזה, מקריסטל. אז יש לזה ברק מיוחד, זה מאוד יפה. מצד שני, אם זה נשבר, זה נשבר יותר גרוע מזכוכית אפילו. זה לרסיסים בכל עבר, עד פסח הבא אתה תמצא רסיסים. כאילו בפסח משמנקים אתה מוצא את ה... אבל לענייננו הנקודה העיקרית, התרבות הגרמנית נתפסה בעיני תושבי גרמניה בפרט ובעיני כל העולם בכלל, כמשהו אוטופי, מושלם, מדהים, עדין, ביטשן, דנקשן, בטהובן, וגנר. כאילו עולם של תרבות עילאית, באמת, שלא... שאנחנו, זה מושא להערצה. בליל הבדולח זה התנפץ. זה התנפץ לכל כך הרבה רסיסים, שפתאום כל העדינות הזאת הפכה להיות משהו שלא יכלנו להכיל אפילו. אבל גם אחרי... אני זוכר את סבא שלי, זכרונו לברכה, שהוא אמר לנו פעם, שמלאו לרכבות המוות למחנות ההשמדה, לא האמנו שזה רכבות מוות. ממש לא האמנו. גם שאמרו לנו, וגם שהיו שמועות כאלה, אמרנו, זה לא ייתכן. לא, לא, מה זה שטויות? הגרמנים יעשו כזה דבר. אתה נורמלי? לא גרמנים. תיקח, לא יודע מה, כל מיני שבטים, כל מיני עמים אחרים, יאללה, אני מוכן להכיל. אבל גרמניה? לא. לקח להם הרבה מאוד זמן לשנות תפיסת חשיבה, למרות שאתה רואה בפועל, אתה שומע שמועות שהן לא סתם עיתונות. איך משמע לי, עדיף לנקות הבית בפסח עם עיתון, כי מוציא את כל הלכלוך החוצה. אבל הנקודה העיקרית היא... סתם... אבל לא... מי שאמר לי שחבל שלא יצאנו ממצרים, כי מאיטליה, למה ממצרים? שאנחנו צריכים להרביץ פיצה את כל העם, זה יותר טוב. יש טראומות מפסח, יש. אני אחמיא לאנשים פה משהו. אישה זה כמו מצה. את שתיהם אי אפשר למרוח. אה? אכן אומרים, מצה אישה מצה טוב, מצה עם שוקולד עוד יותר טוב. סתם, סתם, סתם. אבל... היה קשה מאוד לשנות תפיסת עולם. לכן גם מבחינתנו מאוד מאוד קשה לשנות דפוס התנהגות. אדם נולד עם, חונך, התרגל לעצמו אפילו, ומאוד קשה לשנות. צריך שיטת עבודה, אני לא אפתח אותה כרגע, כי זה באמת זמן יותר לסדנה מאשר להרצאה, אבל כמה נקודות שכדאי לדעת, ואנחנו נשתמש בכמה כותרות, מדבר שנקרא משניות אבות. טקסט תלמודי, עוד לפני התלמוד אפילו, לפני 1800 שנה, חוכמה שבעצם הועברה במסורת מאז מעמד הר סיני, לכן המשנה הראשונה במסכת אבות מתחילה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זה מראה לך איזשהו מעבר של איזשהו מרוץ לפיד כזה, אבל שהמקור של החומר, המקור של האינפורמציה, עוד משה קיבל תורה את זה מסיני. צריך להבין דווקא עליו מסיני, למה לא מהקדוש ברוך הוא? יש הסברים. אבל ינינו, בואו נתחיל ללמוד איך משנים. בראש ובראשונה אני מבקש מכם ללמוד לנסות לשנות חשיבה. זה לכאורה הכי קל. מה הכוונה חשיבה? לא רק לחשוב נכון, כי זה קשה. תן כותרת שונה למה שקורה איתך. מה הכוונה? אני יכול לקרוא לדבר שמתרחש איתי איום, סיוט או אתגר. לאותו דבר בדיוק. השאלה איך אני מסתכל על זה. האם כסיוט דבר שקרה ושבר אותי וכדומה, או לא, להבדיל. אתגר. שלא הרג אותי, אז חישל אותי. אני יכול להסתכל על זה ככישלון או כהזדמנות. על אותו אירוע, בדיוק. האם זה כישלון ואני עכשיו נכשלתי ומה אני שווה וכדומה, או לא. קיבלתי עוד הזדמנות לנסות מההתחלה. פיתרו אותו מהעבודה, אז האם בגלל שאני לא שווה שום דבר או שלא, זכיתי להתחיל התחלה חדשה, אולי במקום אחר. שמעתי סיפור, זה לא יאמן, אדם שעלה לארץ לא מזמן. מארצות הברית, הוא לא יודע קרוא וכתוב. לא יודע קרוא וכתוב. איך הוא לא יודע קרוא וכתוב? סליחה, בשנות 2000. היה לו בעיות של כמו דיסלקסיה, ונדבר לפני למעלה מ-40 שנה, זה היה פחות ידוע, פחות מקובל, האבחוני, והוא יודע שאני לא יודע, אני לא יודע. אני למשל עצמי, עד היום, אני לא יודע לכתוב באנגלית מחובר. לא יודע. ואני זוכר שאני פשוט לא הייתי עם השיעורים האלה, באמת. אני לא יודע, הייתי חולה, ברחתי, זרקו אותי, לא יודע, יש הרבה גרסאות, לא זוכר מה שהיה. אמרתי, שפעם שאלו אותי איזה השכלה יש לי, אמרתי, יש לי השכלה ים תיכונית. שכולם בתיכון, הייתי בים, זה הכוונה. אבל אני זוכר שאת הקטע הזה פספסתי, ועד היום אני לא יודע לכתוב... ואני, באנגלית זה חלק מהשפה שאני קורא הרבה מאוד אנגליש. אבל לכתוב מחובר, אני לא יודע. קיצור, אז הוא לאבדי, לא יודע בכלל קורא וכתוב. והסתדר, בארצות הברית הסתדר, היה לו איזו עבודה, בסדר, אבל הוא מאוד נפשו חשקלות לארץ. כי הילדים כבר גדלו, ובכל זאת, ו... ארץ ישראל זה ארץ ישראל. מה עם פרנסה? מלא את בארצות הברית המסודר, יאללה, אבל בארץ ישראל להתחיל לאדם לא צעיר, ובלי לקרוא לכתוב, מה כבר, מה תעבוד בדיוק, מה? שאל את הרב שלו, הרב אמר, השם יעזור, תעלה. טוב, עלה לארץ. הגיע השקעת התעסוקה, מצא עצמו לעבודה, אני חייב לומר את האמת, אני לא יודע לקרוא לכתוב. בסדר, אוקיי, הבנו, תודה. נחזור אליך. אל תחזור אליך, נחזור אליך. לאחר מספר ימים קיבל טלפון עם הצעת עבודה, מאיפה? ממשרד הביטחון. אז זה, משרד הביטחון. הוא מוזמן למשרד הביטחון, רעיון עבודה. הוא מגיע לשם, נותנים לו לשבת שם על איזה קורסה, עם כל מיני, 3 שעות. טוב, אחרי 3 שעות נכנסנו לחדר, כמה שאלונים, כמה רעיונות, אתה לא יודע לקרוא טוב? לא יודע. קבלת לעבודה. בתור מה? תקשיבו טוב. הוא גורס מסמכים סודיים. תקשיבו, לא. מה זאת אומרת? נגיד עכשיו אתה נמצא במוסד, אתה לא יודע, איזה מקום סודי יותר, אוקיי? ויש מסמכים סודיים. עכשיו, הבוס הגדול, מה שנקרא, לא ילך לגרוס את זה, סליחה. זה בשביל זה באתי לעולם, לגרוס. הוא הבוס, הוא כאילו המפקד. אז לתת למזכירה או למישהי שעושה את זה גם, סליחה, היא בטח... או תקליט, או לא, יש שם שיטות. סלמת, נגמר. אז צריך מישהו שלא, כאילו... גם זה יעניין אותו, לא... הבן אדם בא לעולם בשביל זה, אני אומר לכם. לך תמצא אחד כזה, שיהיה גם בוגר בשכלו, לא ילד קטן ש... מה? קיבל את העבודה הזאת. עבודה מכובדת, עבודה טובה, משרד ביטחון, מה רע, זה תנאים טובים. לפעמים אתה לא יודע מאיזה כיוון זה יבוא לך. אבל, השאלה איך אתה קורא לזה? אובדן עצות? או לא, או הזדמנות. הזדמנות באמת להיות מופתע, ובזרע של לטובה. למה אני אומר לכם את זה? כי הדבר הזה כל כך קריטי וכל כך חשוב, שראיתי למשל מחקר שנעשה בארצות הברית, שהמחקר הזה נקרא The Name of the Game, שם המשחק. לקחו קבוצת סטודנטים, חילקו אותם לשניים. שתי הקבוצות משחקות אותו משחק. משחק תחרותי, אבל קבוצתי. משחק. לקבוצה אחת אמרו להם, שם המשחק, Community Game. משחק קהילתי. קבוצתי. לקבוצה אחרת אמרו להם שם המשחק, Wall Street. בורסה. זה אותו משחק בדיוק. והנתונים שנבדקו, זה רמת האינטראקציה החברתית, כמה מוותרים אחד לשני, כמה יעזרו אחד לשני, כמה ינסו להפיל אחד את השני, לראות, בוא נראה שתי הקבוצות משחקות אותו משחק בדיוק. רגילו שהקבוצה שקראו למשחק שלהם, משחק קהילתי, הרבה יותר ויתרו אחד לשני. הרבה יותר חשוב להגיע כולם לקו הסיום, כולם ביחד, וגם מישהו לא הצליח אז עזרו לו, ומי שהצליח אז לא בהכרח התגאה, כאילו אני הרבה יותר טוב מאחרים. הקבוצה השנייה ששחקה אותו משחק בדיוק, קראו לזה וול סטריט, היה שם קרבות. כאילו עוד אחד, אוכלים אחד את השני, כאילו אני אקרא אותך, כאילו אני נותר פה. שזה אותו משחק, רק השאלה בתודעה, האם אני באתי לשחק פה בורסה? יאללה, בוא נראה, בוא, 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 בוא. או באתי לשחק פה, נגיד, הקיבוץ המאוחד. כאילו יכול, כאילו, יאללה, בוא, 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 נהיה ביחד, כאילו. או הקומונה של אפריים. השאלה איך אני קורא לזה? וזו נקודה מאוד חשובה, כי אדם יש לו קשיים בזוגיות, חס ושלום. האם אני קורא לזה שאנחנו לא מתאימים? או שאני קורא לזה, לא, אנחנו צריכים ללמוד להיות מותאמים. זה הכל. האם זה אתגר או סימן? האם זה אתגר לעבוד ולא להתרגש, כי יש לכל הזוגות בעולם אותו דבר, פחות או יותר. לכן בליל הסדר נוהגים הזוג ההורים לא לריב, ושהילדים שאלו מה נשתנה הלילה הזה. סתם. אבל מבחינתנו, השאלה איך אתה קורא לזה, זה אותו אירוע בדיוק. השאלה איך אתה קורא לזה, ואתה תראה שברגע שאתה נותן לזה פרשנות כזו או אחרת, גם הכוחות יהיו בהתאם. גם המוטיבציה תהיה בהתאם. האם כל דבר אני רואה טוב, סימן שאנחנו לא מתאימים, הנה אנחנו רבים, ויאללה בוא לרבנות? או שאני רואה, אוקיי, יש לי אתגרים, בסדר, אבל כלל הוא שבדרך כלל אחרי כל ריב כזה, חס ושלום, או אי הסכמה, אם נלמד לעבור את זה נכון, הקשר רק ישתדרג. הקשר אפילו יותר חזק, יותר עמוק, יותר מרגש אפילו. תלוי איך אנחנו מסתכל על זה. ולכן העבודה שלנו זה א', לתת כותרות נכונות למה שקורה איתנו, ב', להכניס את הלב בפנים. מה הכוונה? אם כבר דיברנו על מחקרים, עוד מחקר אחד אחרון. עשו מחקר גם בארצות הברית, לקחו 84 חדרניות. אלה נשים שעובדות ב... ניקיון של בתי מלון. יש עוזרת. יש כאלה נשים שמזמינות עוזרת, עוזרות, מסבירות לך לנקות, עוזרות לך לנקות, מסבירות לה בדיוק איך לעשות את הכל וגם זה, עושה להם ארוחת צהריים, מספרות לה שעתיים את הצרות שלה עם בעלה, אחרי זה עוד מעבירות סמרטוט אחרי שהן הולכות, ואחרי כל זה אומרות לך נקטק בפרצוף שלה. אבל יש עוזרת שבא באמת... אז יש חדרניות. לקחו 84 במספר בארצות הברית, הן עובדות בשבעה בתי מלון שונים. לקחו את כולם לשיחת מוטיבציה על פעילות גופנית. כמה חשוב פעילות גופנית. חבר'ה, פעילות גופנית. אחד הגיע לרופא, אמר לו, הרופא, תשמע, אתה נראה קצת... תתחיל קצת פעילות. אני מציע לך, ריצה סביב הבלוק כל יום. אז זה אחרי שבוע, שבועיים, חודש, עדיין אותו ממדים. אמר לו, מה קורה? אתה לא מתאמן? הוא אומר, למה? אני מוציא את הבלוק מהמיטה, מסתובב סביבו, חוזר. פעילות ספורטיבית, חמוד שלי. פעילות ספורטיבית. אין כמו זה. מחקרים מראים שאדם שמתאמן 3 פעם בשבוע, אפילו חצי שעה רק, ספורט בעיקר אירובי, בעיקר, החיים שלכם להשתדרג באותה מידה, כמו אדם חס ושלום שסובל מדיכאון כזה או אחר, בדרך כלל דיכאון אנגרל מינורי, במוצע, שיקח כדורים כמו פרוזק וכן הלאה וכדומה. פעילות ספורטיבית יכולה לחסוך המון המון בעיות, לא רק כמנע, גם סתם הרגשה טובה. אנדרופינים, אדרנלין, אדם מרגיש אחרי זה הרבה יותר צייב רענן. נהדר. לענייננו, הסבירו לחדרניות האלה כמה חשוב פעילות ספורטיבית. זהו, שיחת מוטיבציה, כמו שאני אתן לכם עכשיו. יא, בוא, יאללה, קדימה, אירובי, יופי. וזהו, נגמרה השיחה, אחרי זה חילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת, הסבירו להן שעצם העבודה שלהן כחדרניות, זו פעילות ספורטיבית. פעילות ספורטיבית זה לא רק לרוץ, זה לא רק לעלות מדרגות או קרוסינג, או לא יודע מה כזה. לא, פעילות ספורטיבית זה גם מה שאתן עושות. אתן מנערות את הסדינים, מחליפות מצעים, 15 חדרים ביום שאתן עושות, זה 40 קלוריות. אנחנו נסביר גם כמה בדיוק. שאיבת אבק, התנועה הזאת. 15 חדרים, כולל התכופפויות מתחת למיטות. עצם זה, זה 70 קלוריות. ניקיונות שירותים, מקלחת עם סתימת אף. אופה, גם זה. הראו להם ממש מאזן שלם, כיצד עצם העבודה שלהם, אותה עבודה שהם נהגו לעשות את השנים או ימים, אותה עבודה זאת היא בהחלט פעילות ספורטיבית, ובהחלט משפיעה ובהחלט עוזרת. זו קבוצה אחת, קבוצה שנייה לא נאמר להם, נאמר להם שום דבר מעבר לשיחת מוטיבציה שכולם קיבלו אותה. 4 שבועות לאחר מכן, לא צריך יותר מזה, 4 שבועות לאחר מכן, מצאו הבדלים בין שתי הקבוצות. הקבוצה שקיבלה את ההדרכה שמה שהן עושות, עכשיו מה שהן נחקרו, זה לא שהן אחרי זה התלהבו והתחילו לעשות ג'וגינג, לא, או התאמצו יותר. הן עבדו באותה צורה. רק עצם המודעות, אנחנו עושות פעילות ספורטיבית, שינתה אצלם המון. קצב פעימות לב, שומן בדם, לחץ דם שירד, משקל שבזאת השנה, כלל, לא צריך לזה לחודש, זה. אבל התחיל לרדת, יש עבודה. הקבוצה השנייה, שרק זכרה את זה כמשהו מודעותי, לא השתנתה כהוא זה. הן עושות אותה פעולות, אותן פעולות בדיוק. רק השאלה איך אתה מתייחס אליהן. שימו לב טוב. לכן אם אני לוקח את זה אפילו לעולם רוחני, אדם רוצה להרגיש את הרוחניות בחיים. בסדר, אנחנו עובדים, אנחנו ביום יום, יש לנו ילדים, יש לנו את השגרה של החיים הקשה. לפעמים אדם רוצה טיפה להרגיש התרוממות הנפש, טיפה תן לי לצאת, תן לי להרגיש קצת. יכול להיות שהוא יעשה דברים טובים, אבל אם הראש שלו לא יהיה שם, אם הלב לא יהיה בפנים, זה לא יעבוד. לכן חז"ל הגדירו את זה שתפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. יש את הגוף והכל טוב יפה, אבל אם אין פה את הכוונה, וזו רק דוגמה לכל דבר שתרצו, אם אתה מכניס את הכוונה, את הלב לתוך זה, זה עולם אחר לגמרי. לכן בראש ובראשונה אני משנה את השם, את הכותרת של מה שקורה איתי, מה שאני עובר מצד אחד. מצד שני אני משנה גם את היחס שלי לדבר. אני לוקח את זה כאתגר עם כל המוטיבציה של הדבר הזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני חושב שהוא לא פחות חשוב, חשיבות של הרגע. חשיבות של הרגע זה... אנחנו מכירים את זה מרגעים של החלטות. שאתה עושה החלטה ואחרי זה אתה משפיע כל החיים. הפעם איזה בן אחד בא לאבא שלו, שאל אותו, אבא תגיד לי, איך בוחרים בת זוג טובה לחיים? הוא אמר, לך תשאל את אמא, כי יש את הבחירה יותר טובה. היא לא הצליחה יותר ממני בקטע הזה. יש רגעים בחיים שאתה עושה בחירה, זה ישפיע לך על כל החיים. יש חשיבות של רגע. לכן במשנה באבות, סתם באופן כללי, המשנה באבות תמיד מתחילה, אם תראו פעם פרקי אבות, אז יש 6 פרקים כאלה, כאשר נוהגים לקרוא את זה בין פסח לשבועות, כי זה 7 שבועות, אז כל שבוע קוראים פרק אחד, ובשבוע האחרון עושים כאילו חזרה גנרלית על הכל. וכל פרק מתחיל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה התחלה. עכשיו, זו משנה בכלל בגמרא אחרת, בסנהדרין, מה זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? ככה מתחילים. למה, מה זה קשור למשנאות אבות? אלה ללמדנו, שלפני שאתה נכנס לדיכאון, כאילו, מה זה דיכאון? יום, תראה כמה עבודה. ואתה, יש צדיקים כאלה מתחילים. נגיד, אתה בא לחדר כושר, פתאום אתה את כל האלה השריונים. ואתה כאילו עם הקרס. לא, צריך אחרי שכאילו, למה צריך לראות אותם מול הפנים שלי, אתה מבין? מלא, כולנו פה, אתה יודע, האגודה למען המדלדלים, אתה סבבה. אבל אל תזכור את המצבנים האלה, אתה מבין? זה לא בא לי, לא, לא, לא. אז לפעמים אדם בא עכשיו, נגיד, לעשות עבודה רוחנית מסוימת או משהו, ותמיד יש את אלה המצטיינים, בסדר? יאללה, יופי. אבל אני לא כזה, נגיד. אחרי המשנה באבות, כל ישראל שאתם חלק לעולם הבא, אבות, אתה תבין שכל אחד יש לו את החלק שלו, אל תתייאש לי משינוי אם אתה רואה אנשים שעשו את זה לכאורה טוב יותר, או שנמצאים כבר בפסגה. כי מאוד ייתכן שגם נולדו שם בפסגה, תדעו לכם. יש הרבה כאלה שנולדו שם למעלה. הם נולדו שם, אז הגוף שלהם בנוי יותר לזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מבחינה, סליחה שאני לוקח את זה לתרבות הגוף, זה לא בהכרח אני מעצים לתרבות הגוף, אני לוקח את זה כדוגמה מבחינתי, הדבר יותר חשוב, אבל תרבות הרוח וכן הלאה. לכן הנקודה העיקרית היא קודם כל, לנצל את הרגע. אחרי עברנו את פסח, אחת השאלות ששאלו את אדם אחרי 120. חמץ ומצא. מה הכוונה? החמצת את החיים או מצית את החיים? חמץ ומצא. מה עשית עם החיים שלך? כי יהיו רגעים של מן הערות כאלה, שאם לא תעשה איתם משהו, הם ילכו לאיבוד. יש פעם אחד הדרשנים בדור הקודם, כולו הרב שלום שוודרון, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא סיפר על משפחה ירושלמית שבקום המדינה הם עלו פה לארץ, ונתנו להם איזו דירת סוכנות, ובאחד החדרים, משפחה חרדית, ואחד החדרים היה עדיין את הדייר הקודם. עכשיו, זה דירות כאלה של סוכנות, לא דירות קבע, אלא דירות שאתה מקבל אותם לזמן מסוים עד שתתקלם, ואז ישלחו אותך לאיזשהו מקום. אז הייתה משפחה אחרת שכבר הייתה שם, והיה לה עוד איזה שבוע עד שהיא צריכה להתפנות. וכבר הם הגיעו, אז הם לקחו את רוב החדרים, ולמשפחה השנייה, רק זוג. היה חדר אחד, ומשפחה, ככה הוא קרא לזה, משפחה של חלוצים, כאילו זוג חלוצים. וחלוצים, ככה הוא קרא לזה, הוא לא, החלוץ הזה הוא לא היה אדם שומר מצוות, בכלל לא קשור לתורה, לא לשום דבר. אבל חמוד, כמובן, למה לא? ואז הגיעה המשפחה שלי, המשפחה חרדית, הם חיים ברוב הבית, ומעין האח הגדול, אבל כאילו עם חדרים נפרדים. ואז הגיעה לקראת שבת, אז האימא של המשפחה הזו אמרה, מה, בכל זאת, שלא יהיה לנו אי נעימויות, אתה יודע, שבת, צריכים לדבר על זה, אז אם אתה יכול לגשת אליו ולהגיד לו שאם הם יכולים, כיוון גם ששבת האחרונה זהו, אחרי זה הם נוסעים, יעשו מה שהם רוצים, שיכבדו אותנו ולא יעשו דברים בפרהסיה, אם זה שייך. אז אחד הבנים ניגש למשפחה, לחלוץ, ואמר לו, תשמע, וזה אנחנו חרדית, ואתה יודע, שבת, זה רגיש אצלנו, אם אתם יכולים, אם זה בסדר מבחינתכם, לכבד ולא לעשות דברים שאתה יודע, שיעשו בשבת. אמר לו אותו בחור, אותו חלוץ, אין שום בעיה. שום בעיה, בשמחה, מכבד, מכבד, סבבה. הגיע שבת, ופתאום אותו חלוץ יושב וכותב. כותב. עכשיו, האמא הזדעזע, עשה לה חם, חם. כי בשבת זה אסור, אוקיי? אז היא אומרת לבן שלה, לך תגיד לו משהו. מה, אני לא יכול להגיד לו, אני אמרתי לו, אם הוא רוצה שיעשה, זה זכותו. לך תגיד לו, תסיין טובה, נו. הילדים הקטנים לא מבינים מה קורה. הוא ניגש לה לחלוץ, אבל תקשיב, אחי, וזה ימשך, אתה יודע, בוא נכתוב, אתה יודע. אמרו לו, וואי, סליחה, לא יודעת שזה אסור, אוקיי, סליחה, נצטער, אין בעיה, חשבתי שאתם רק לא רוצים אורות ועניינים, אז בסדר, סבבה, אין עיפרון, אין בעיה, אין בעיה, סליחה. ואז אמרו לו, תשמע, אני ממש מעריך את זה, אמר לו הבחור החרדי, אני ממש מעריך את זה, תדע לך, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, אתה לא חייב לי שום דבר, ואתה מתנהג כל כך יפה, ואני חייב להגיד לך שאני ממש, שתי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. ואז החלוץ הזה אמר לו, מה אתה חושב שאני לא מאמין, אתה חושב? מה, אתה חושב שזה שאין לי כיפה, אז אני לא מאמין? אמר לו, בוא, שני החוצה, בוא נדבר קצת, בוא. טוב, הלכו החוצה ושמו כרת היד. ותדעו לכם, אני, טוב, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל אם פעם נדבר אתכם על הכוח של מגע, זה מפחיד. מפחיד, אני אומר לכם. אני עובד עכשיו על איזשהו חומר שאני צריך להעביר בסדנאות בזה. מגע זה מפחיד. מגע הכי קל, הכי קל, משפיע על בן אדם. סתם כדוגמה, אחד המחקרים בקצרה, לא יעלה אתכם. אנשים שואלים מישהו כיוונים. סליחה, איך מגיעים ל... אז אחרי שהם שאלו, אמרו לו, תודה. רק לטפו אותו קצת, כאילו, תודה אחי, תודה. ותסתובבו ללכת. אותו אחד שהסתובב, הוא כמובן, אחד שעושים אליו, הוא משתף פעולה עם הניסוי, הוא מפיל דיסקים. אלה שלא לטפו אותם, תוך כדי שאלת כיוון, אם תרצו, אני אגיד לכם את הכמויות של האחוזים במדויק, משהו כמו 30% רק עזרו. אם הוא ליטף אותו, תוך כדי כאילו, אחי, תודה, 63% עזרו לאסוף. עכשיו, לא שתתחילו ללטף אנשים עכשיו, זה לא... אבל מגע עושה את זה, תדעו לכם, ברמות שאי אפשר לתאר. בואו נגיד ככה, למי שמותן נגע, תיגעו. זה חבל על הזמן. אני התחזקתי מזה סתם, אחרי שקראתי מחקרים, גם לילדים שלי כולם... טוב, קיצור, אז הוא שם לה את היד ככה, הוא אומר לו, בוא, נצא החוצה, דבר, כי חבר, חבר. הם יוצאים, ואז הוא אומר לו, מה, שאני לא מאמין? הוא אומר לו, תדע לך, אני מנה, באתי במשפחה לא דתית, ההורים שלי, תקופת ההשכלה, אנחנו לא... הייתה מלחמת העולם הראשונה. גייסו אותי לצבא. הייתי חזק באירופה, גייסו אותי לצבא. המלחמה הייתה כל כך קשה, זה לא מלחמות כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל, בתור לוחם, יש לך מוטיבציה, כי זה המדינה שלך, זה הארץ שלך. אתה מגן על ההורים שלך, על השכנים שלך. יש לך יותר מוטיבציה, אתה הרבה יותר חדור. שם אנחנו נלחמנו, אבל אתה יודע, זה כולם נגד כולם. ואתה לא בהכרח מגן על המדינה שלך, אתה מגן, אתה לא יודע מה קורה, ואתה, כאילו הם יורים עליך, אתה יורה עליהם, אתה אפילו לא יודע נגד מי אתה יורה ועל מי אתה יורה, אתה... אין לך כל כך את העוצמה. אבל אתה חי בפחד. כי זה לפעמים 48 שעות שכדורים שורקים כל הזמן, בפצצות, ובהפוגות קלות אפילו שהיה, הייתה קבוצה של דתיים. יהודים דתיים. כשהייתי שולף, אני רואה אתם שולפים כזה תהילים, והתחיל לקרוא. והייתי רואה שזה עושה להם טוב על הפנים. וקיניתי בהם, אני חייב להודות. אמרתי, איזה כיף להם. איזה כיף להם. למה אני לא, למה אבא שלי לא לימד אותי? גם קצת ככה להתנדנד. כאילו, למה אני לא? אני רוצה משהו, תשמע, אני חי בפחד פה, זה הרגשה מאוד קשה. אתה רואה אותם כאילו יש להם איזה, לא יודע, איזה רגע של קורת רוח כזאת, או כאילו, לא יודע איך להסביך את זה. קיניתי בהם. ואז בשלב מסוים אני שוכב בשוחק ובבונקר, וזורקים לנו טילים ופצצות ויורים. ואז פניתי לבורא עולם, אמרתי לו, תשמע, אלוקים, עם כל הכבוד, אל תכעס עליי, אבל אני לא מכיר אותך ולא הכירו בינינו. אין סיבה שאני אתחיל לעשות משהו, אבל תשמע, אני פה. ואם שם לך, כאילו, בוא, תן איזה סימן. לא, מה, אני צריך עכשיו קריאת ים סוף, בוא, תקרא פה את הזה. לא, בקטנה. תן איזה סימן, בני ובינך, שאתה קיים. איך שהוא ככה מבקש, אני לא זוכר אם הוא ביקש גם לצאת מהמלחמה או לא, אחד, אני לא זוכר, אתה צריך להסתכל. נפל בדיוק פגז, אחד הרסים אף, אומר, הוא בדיוק עם הרובה, פגע לו באגודל. העיף לו את הזה, מרוב הלחץ, לא יודע אם הוא כאילו, פחד שזה אלוקים, כאילו, בקטע הזה. אז או, לא יודע, או סתם מהלחץ שזה זה, הוא התעלף. התעלף. התעלף, התעורר בבית החולים. התעורר בבית החולים, מה קרה? התרסקה לו הגודל, וזהו. עד עכשיו אני לא יכול לקפל את זה, טוב, הנה, זה זכר. עכשיו אני הרגשתי, מה זה, כאילו, יואו, זה פחד. כאילו, גם הוא שיר אותי מסימן אלוקים, כאילו, למה אתה חייב להזכיר את זה כל הזמן? מה, כאילו, דיברנו וזהו, יאללה, נגמר. אבל כאילו, למה פה, כל החיים אני... החלטתי בבית חולים, זהו, אני, יש אלוקים, יש אלוקים, אני יוצא בבית חולים, ישר לבית כנסת. בית כנסת. להתחיל ללמוד מה קורה. ככה החלטתי. שחררו אותי במלחמה, כי אתה יודע, אני לא יכול כבר להחזיק רובה, אז שחררו אותי. והייתי בדיוק בלימודי אגרונומיה, אומר. אמרתי, אוקיי, נשארו לי רק 3 חודשים לגמור את הלימודים. אני הולך ללימודים, ואחרי זה יהיה לי זמן לבית כנסת. אז אני הולך לבית כנסת, עם האגרונומיה, עם הכל. אומר, 3 חודשים האלה עברו, ואחרי זה באתי לבית כנסת, אני לא אשקר, באתי. אבל הרגשתי, מה זה אטום? לא יודע, אני יושב... לא מתחבר. לכלום אבל, לא מבין מה הם אומרים אפילו, לא איתם, מה הם מתלהבים לי, לא יודע, לא איתם. אמרתי, לפחות יום כיפור, אולי יום כיפור, אתה יודע, יש הרגשה כזאת באווירה, לא יודע מה, באתי גם, מת. הנה, אתה רואה אותי עכשיו. פספסתי את ההזדמנות. כמובן שהסיפור הזה הוא חזק, אבל הוא לא אמיתי. זאת אומרת, הוא אמיתי כן, אבל מבחינתנו זה תירוץ. כן? זה תירוץ. מה אתכם עם הפרחים בחג? מקמצן. בסדר, אני רק בודק, אני כמו רוב ההרצאות, אני עייף. תירוצים יש לכל אחד מאיתנו. אבל מבחינתנו בוא ניקח את זה לחשיבות של הרגע. אל תפספס את הרגע. אם אתה רוצה להשתנות, אומרת המשנה באבות, אם לא עכשיו, אימתי. ושינוי, אני אומר שוב, קח את זה לכל דבר שאתה רוצה בחיים. משינוי בריאותי, לשינוי התנהגותי, לשינוי רוחני, זה לא משנה לי. הנקודה העיקרית היא, לא עכשיו, אין מתי. אם תגיד יום ראשון, נגמר. יום ראשון, לא נתת תאריך בכלל, צ'ק פתוח. אתה חייב איכשהו, מה אני רוצה? מה אני רוצה, שזה מאוד ברור, ואני רוצה להתחיל ולו במשהו קטן. אנחנו המשנה בעבוד מתחילה, משה קיבל תורה מסיני. למה קיבלו את התורה בסיני? למה לא בארץ ישראל? בוא נבוא לארץ, נתארגן קצת. בוא ניפגש על איזה הר כרמל, איזה הר, לא יודע מה. בוא נדבר, אין מה, תזמין אותי, אני אבוא. אני איתה, לא כאילו, חבר'ה, לחץ, סיני, בוא, נו, תתארג. למה משה קיבל תורה מסיני? אז דברים שוב, זה כלל בשינוי. כי אם היינו ככה מסביר, משה פיינשטיין, אחד מהצדיקים בדור הקודם חיי וגם כן בארצות הברית, הוא אמר, היינו קיימים בארץ ישראל, ארץ ישראל היא מסוכנת. מה זאת אומרת מסוכנת? יש בה מלא מלא מצוות, על כל צד ושעל, לא יודע מה, זה פירות כאלה צריך לעשר, זה אורלה, אל תאכל, כל מיני דברים כאילו, וואו, גדול עליי, הקטעתי, גדול עליי. א', ב', ארץ ישראל היא ארץ שהיא עדינה, היא עדינה. מה זאת אומרת? זה, צריך להבין את זה, אני לא חושב שנדבר על זה, אבל היא כמו אישה. מה זאת אומרת כמו אישה? שימו לב טוב ש... בוא נגדיר את זה ככה, בסדר? נגיד אדם מעשן סיגרות, הולך ברחוב בפתח תקווה, מעשן, בכיף, אין בעיה. סיים את הסיגריה, את האחרון, זהו. מה עושים הבדל סיגריה? יפה, עכשיו, יא, מה, אני הולך לאיזה מאפירה עכשיו, כאילו, אחי. אז, פום! מי יפה אותה כלכלה, ונהנה לראות זה כלי. שיחקתי אותה. כאילו, זה הפינאלי יפה. והבדל סיגריה השכב פה על אחת המדרכות, ובואו נגיד, לא יעשו לו שום דבר ולא יהיה... מה יקרה אם אנחנו נלך עכשיו לקינג אליזבט? המלכה, קווין אליזבט, המלכה אליזבט באנגליה, נלך שם לאיזה גינה מלכותית, ושוב אנחנו סיגריה, הישראלי היפה. ואז אני מסתכל את הסיגריה, אחותי, קבלי, פוף! לא... באמצע הדשא. הרי אחי, הלך עליך, הלך עליך. זה ישר, תמיד כל אלה עם הכובעים עם הפרוות של ה... לא יודע מה אפילו, של הדוב. כמה שלא זזים, הסתערו עליך. יאו, אתה לכלא, לכלא באנגליה, כל החיים עכשיו. מה עשיתי, מה עשיתי, כולי כמה. תמיד, זה כמו, כולם מכירים את זה. אחד היה בכלא 4, בצבא, בכלא 4. שאלו אותו, מה קרה? הוא מסר, שברתי חלון. שברתי חלון, זה הכל. שברתי חלון, מסר עולם, של הצוללת. אז תלוי, איפה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מבין? זה לא... אז הנקודה העיקרית היא... אז ארץ ישראל, להבדיל, כמו הגינה של המלכה, להבדיל. וחז"ל אומרים שזה ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. פירוש הדבר, ארץ ישראל זה ארץ הקודש. אני סתם אמרתי את זה לעצמי, ואני שמעתי את פעם מרב גדול, מרב פינקו, זיכרונו לברכה, שהוא אמר שאנחנו קיבלנו את ארץ ישראל בזכות אנשים בשואה, במידה מסוימת. הוא אמר שזה כמו שילד מבקש מאבא שלו נגיד אופניים, אבא תקנה לי אופניים חשמליות, לא, זה מסוכן, אופניים חשמליות, די, חנס, סבא, כולם יש, נו. לא, זה מסוכן, אופניים חשמליות, לא, מסוכן, אופניים, לא, מסוכן, מסוכן, אופניים. ואחרי תקופה לא אף מסחרר, הילד חלה באיזה מחלה, היה שבועיים בבית חולים. התרפא בצורה ניסית, חוזר הביתה, מה הוא חכה לו בסלון? אופניים חשמליות. 2000 שנה ביקשנו, עם ישראל נמצא בגלות. שאלו את הסבים וסבתות שלכם, או שכל אחד לפי הגיל שלו, אחד בא מעיראק, השני ממרוקו, זה מפולין, זה מרוסיה, זה מ... 2000 שנה אנחנו לא נמצאים פה, ומתחננים לאלוקים, אנחנו רוצים לחזור חזרה. רוצים לחזור חזרה. עכשיו, לא רוצים לחזור חזרה סתם כדי לאכול פלאפל או לראות משחק טוב של ביתר. אלא רוצים לחזור, כי פה זה ארץ הקודש, מה שנקרא, פה זה ארץ אבותינו. אין לנו... זה לא נכון שאין לנו מקום אחר. מי שואלים אותי? יש איים בקריבי? לא מנהלו על זה או אוגנדה, איזה אופציות נותנים לנו, שוברים. דבר איתי, יש אוסטרליה, יש שוויץ, לא חסר, יהודי לי, היי! יש כמוני מקומות יפים. אנחנו רוצים להגיע לכאן, כי פה זה אנחנו, פה זה היופי. אז 2000 שנה לא הגיע לנו מסיבות כאלה ואחרות, אנחנו מבקשים ולא מקבלים את זה. פתאום החלל, עולה אף אחד מישראל, שואה. חלק ניכר מעם ישראל יוצא מהמשחק לצרינו הרב. קיבלת מחלה, קבל מתנה, יאללה, קח את ארץ ישראל. לכן ארץ ישראל היא משהו אחר. 2000 שנה יש פה כל מיני אנשים לא טיפשים, בריטים לא היו טיפשים, הטורקים לא היו טיפשים, אף אחד לא מצליח להפריח פה את השממה. אף אחד לא מצליח. 2000 שנה. תבין מה נעשה פה בכמה שנים. זה לא הגיוני. אין פה, זה משהו מבחינה היסטורית. זה לא, אין פה היגיון. תוך 30 שנה המדינה פה נראית כמו אחת המדינות באירופה הכי מתועסות והכי מתקדמות. תוך 40 שנה, 60 שנה, תראה מה הולך. מישהו ראה לי תמונות של ארץ ישראל, כאילו מבחן כזה, בוא, הוא צילם לי איזשהו... כל מיני דברים, כאילו תמונות מהאוויר, ותנחש איפה זה. זה לא נראה לי בארץ בכלל. לא נראה לי, מה זה יפה? כאילו, וואו. תוך 60 ושנה, הופה. והרבה לפני אני מדבר. לענינו? אז למה לא ניתנה תורה בארץ ישראל? למה משה קיבל תורה מסיני? תן לנו בארץ, בוא לארץ, תשים פה בתל אביב איזה משהו בכיכר רבין. למה במדבר? ללמד לך כלל בשינוי. תתחיל עם הקטן. תתחיל עם מה שקל לך. אל תלך השעה לגדול. גדול ישבור אותך. מהיום אני לא כועס. זהו, לא כועס. אחי, אתה רק יוצא החוצה, מאמי. אל תלך על גדול, אתה לא יכול, זה ישבור אותך, וזה ישבור אותך וייתן לך הרגשה, אני לא מסוגל, הנה ניסיתי, הרעש ניסיתי, לא שייך. לא, חמוד שלי. תתחיל עם משהו קטן. משהו הכי מינימלי, משהו הכי טריוויאלי עבורך, שינוי דפוס התנהגות, לא משנה מחשבה, אבל תתחיל עם משהו. תתחיל עם משהו, אני חושב שזה הדבר ש... דורשים מאיתנו. מצד אחד. מצד שני, עוד דבר אולי... חשוב, שאני חושב שהוא... תזכור שיש רק את ההווה. גם אדם שמושך חוט באורך של קילומטר, הדבר היחיד שלו ביד זה חלק מהחבל. לך יש רק את ההווה. ובהווה תשתדל. כך אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אם אדם שיצרה תפס אותו, יצרה ישתלט עליו. מה אתה עושה? שלוש אפשרות אומרת הגמרא. אחד, משכו לבית המדרש. תביא אותו ללמוד. כי בלימודים הוא לא בא לו, עזוב אותך, אני אחכה לך בים, דבר איתי אחר כך. מה הכוונה למשוך אותו לבית המדרש? קח אותו לשיעור, תבדוק על עצמך. אתה בא לשיעור עצוב, עצבני, לא משנה מה, בוא לשיעור. אתה יכול לשמוע משפט משיעור, לא רק שיעור, קח ספר, תקרא, תעשה משהו. אם תשכב או תשב ככה עם המחשבות שלך, רק נהיה יותר גרוע. כאילו אתה מתחיל לעוף עם הדיליון ומעצים את השטויות ונמאס לי מהכל ואני לא יודע מה אני עושה. לך, צא מהבית, צא, לך לשיעור, תשמע משהו, זה יגרום לך טיפה כאילו, מה, יש עולם, אחי, יש עולם. ולפעמים אתה לא יודע עד כמה, באמת מילה אחת עוזרת. דיברנו על פה יום שואה. היה יהודי בארץ שנקרא רב גדליה אייזמן, זיכרונו לברכה. הוא היה ניצול שואה, והוא היה באחד המחנות שנתנו להם עבודה סיזיפית, מה שנקרא. עבודה סתם. לרוץ מכאן, להחזיר דברים לכאן. לרוץ לכאן, להחזיר דברים לכאן. סתם, 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 סתם. מי שהיה עוצר לרגע אפילו, ישר יריעה. זה למרות שהוא היה בחור צעיר יחסית אז, אבל הוא בשלב מסוים נשבר, כמה הוא יכול לרוץ, כמה הוא יכול לרוץ. אז הוא בא, הוא נעצר בשלב מסוים. די, ונמאס לי, וגם ירגו אותי, אז שירגו אותי. די, חלס. די, 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 די. בחור אחר שעבר לידו, נתן לו דחיפה, אמר לו, גדליה, גדליה, רוץ, לויף. אמר לו, זה ביידיש, כן? גדליה, לויף, רוץ, רוץ. והוא כאילו הפיח בחיים, והתחלתי... והוא אומר, בסופו שלא ניצלתי, והגעתי לארץ, וקמתי משפחה, והרים עולם של תורה. והכל, אני זוקף לבן אדם הזה. הכל שלו. אמר לי שתי מילים, גדליה, לויף, גדליה רוץ, זהו. אבל הוא שינה לי את החיים. שתי מילים, זה הכל. היה שם ברגע הנכון, בזמן הנכון, הרים אותי. אם תשב בבית ותבכה, וזה, שום דבר לא ירים אותך. לך, תקרא, תשמע, תעשה משהו עם עצמך. אתה לא יכול לדעת מאיפה הישועה תבוא בסוף. אי אפשר לדעת, אני אומר לכם. הייתה איזו בחורה, גם כן הרבה שנים לא הייתה נשואה. מה הסיפור שלה? אישה מבוגרת, אחת מצאת, איבדה כרטיס חופשי חודשי. חופשי חודשי, איבדה אותו. האישה מבוגרת מצאה את זה. החליטה, אני עושה שבת אבדה, מחזירה. טוב, מחפשת ספר טלפונים, משפחת כך וכך, יש לכם בת כזאת? לא, בת? לא, 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 אין. הלכה למשטרה, תראה איזה מסירות נפש, הלכה למשטרה, מצאתי כרטיס חופשי חודשי, תעתרו לי את הבחורה, בבקשה, עשו טובה. המשטרה אין לנו זמן, אבל יאללה, נו, בוא, בוא, בוא. יתרו לה, הנה, זה הטלפון שלה. התקשרה אליה, את איבדת חופשי חודשי? כן. בואי, אצלי. די! יופי. הן נפגשות, כוס קפה, קצת עוגיות, משוחחות. האישה המבוגרת, שתי נשים חרדיות, האישה המבוגרת שואלת אותה מה את עושה בחייה, היא אומרת לה, אני עובדת פה ושם, אני לא נשואה עדיין. אומרת לה, תקשיבי, אולי זה משמיים, אבל יש לי גיס, חור חמוד מדהים, וקצת מבוגר, לא יודע, לא התחתן עדיין. אולי, תיפגשו, נפגשו, אחרי זמן קצר, התחתנו. כדאי לזרוק חופשי חודשי. ואיך אתה יודע מי ימצא את זה? סתם. אבל כששאלו את הבחורה, אז היא סיפרה שזה היה היום, מה זה מגעיל? זה היה אחד מהימים האלה שאתה מת לוותר עליהם בחיים? ששום דבר לא הולך לך, והכל לצד שמאל, ואתה נתקע בדברים, לא יודע. והקש שבר את גב הגמל, זה היה החופשי חודשי. כאילו, די! די! חלס! גם זה, גם... אין כבר מה לעשות יותר, כאילו אין, אין... דווקא מזה, דווקא מזה... יופי. אל תתייאש מן הפורענות, כך אומרת המשנה באבות. אל תתייאש מן הפורענות. חזרנו שאל תתייאש מן הפורענות, זה כמה וכמה פירושים, אבל אחד מהם זה מצד אחד, בחיים אתה לא אומר נואש. שיוכבד אמא של משה רבנו שמה אותו בתיבת גומה. אומרים חזל, כאשר בתיה פתחה את התיבה, ותראו נער בוכה. ואז אומרים חזל, מה זה נער בוכה? יש אומרים, היה לו קול של נער. דעה שנייה במדרש, אומר, איך אתה אומר כזה דבר? מה, אם אתה אומר שמשה רבנו היה לו כזה קול, אז אתה עושה אותו בעל מום. כאילו מה, הוא היה בן 3 חודשים? מה זה הקולות האלה עכשיו? אלא אומרים חז"ל, אמו, יוכבד, עשתה לו חופת נערים. מה זאת אומרת? הייתה במציאות, שהיא לא קנת היום, אפשר להירגע, שהיו כאילו מחתנים את הילדים שהם קטנים כבר. אבל כאילו לא ממש מחתנים אותם, כאילו שזהו. עכשיו כל הולך הביתה שלו, גדל, ושהגיע הרגע, סבבה. אז יוכבד עשתה את זה למשה רבנו, היא כבר כאילו, היא אמרה לעצמה, שמה אני לא אראה בחופתו. הרי אני לא אראה אותו יותר מן הסתם, אני שם אותו בטבע, הלך לילד, שמה אני לא אראה בחופתו. אז לפחות שאני אזכה כבר לחלק מהחופה. הבן איש חי מביא, אחד מגדולי המקובלים, שעשתה סמל מסוים של חופה מלשון שמירה. גם על הזוג שמים חופה, כמו שאני רוצה לשמור עליהם. לשמור עליהם מעין הרע, לשמור עליהם מכל אנשים, כל מיני כאלה שמסתכלים בחופה. דווקא אתמול ראיתי דבר יפה, הייתי בחופה, אתמול, שלשום, אני כבר לא זוכר, הייתי בחופה, והרב שחיתה, הוא לא אמר את הסכום של הכתובה. וסכום הכתובה... לא מגלה. וזה, זה, היה בזה קטע נחמד. כי אחרת כאילו, מה, זה הכל? או אם נגיד פרגן, וואלה מיליון! הרי תכלס לא הביא לה את זה אף פעם, גם... אבל כאילו... לא לדבר, לא... לא לדבר, לא לדבר. יש כאלה נוהגים, מה שאומרים, איך מתחתנים עכשיו? כן. אז קצרה, כן? יש נוהגים עד סוף חודש ניסן שמתחתנים. עד תחילת חודש אייר, זה שבת. מי ש... אז כאלה שנוהגים, יש כאלה נוהגים. אבל לא, אנחנו לא עושים את זה, אבל זה החתונה שנעזור. סתם לא, אבל זה יותר כאילו זורם, חבר'ה זורמים בלי... אבל אין עם זה בעיה. יש כאלה שנוהגים עד חודש ניסן. כי חודש ניסן זה חודש של גאולה וחודש של שמחה. יש כאלה שנוהגים, יש מנהג כזה. קיצור, זהו, תירגעו. חבל שלא אמרו לי, אתם מתחתנים, ובין... עכשיו עד ל"ג בעומר נריב פעמיים כבר עד אז. לא נורא, חמור, יהיה בסדר. לענינו, הבן שלך אומר שעשתה לו חופת חתנים, פירוש של הנערים, שזה היה איזשהו סמל מסוים, כי היא רוצה להגן עליו. אבל כיוון שהיא אמרה, שמא אני לא אזכה לחופתו, הדיבור של האדם מאוד קובע. וכיוון שהיא אמרה, היא לא זכתה, מת, הוא התחתן במדיין, מישהו יודע, משה רבן התחתן עם ציפורה במדיין, לחוץ לארץ. מצאנו. אבל לצורך העניין, הנקודה העיקרית מבחינתנו, אל תתייאש מן הפורענות. לא משנה מה אתה רואה, לא משנה מה קורה, אתה לא מתייאש. לכן בשינוי זה כלל מאוד חשוב. אני חושב ש... אולי כמעט הכי חשוב. לא משנה מה קורה בדרך, תאריך דברים קטנים שאתה עושה. כל חיזוק הכי קטן. אם אתה יכול, קנה לך חבר, אומרת המשנה. מה זה קנה לך חבר? קנה לך חבר, אומרת ברמה הכי פשוטה, זה שיהיה לך חבר שיעודד אותך. מישהו שידחוף אותך באמת. קנה לך חבר, תשקיע בו, אחי, תשכה, תשכה. הוא עשה לך רב, אומרת המשנה, וקנה לך חבר. רב כאילו אומרת בחינם, שלא ישחק לי את השרפוזות. עשה לך רב, כדי שיהיה לך איזושהי דמות שתוביל אותך מבחינה רוחנית, אבל קנה לך חבר, תשקיע בזה חבר, זה לא בא בקנות. קנה לך חבר. אבל יש מסבירים, קנה לך חבר, קנה. יש, כשכותבים, זה קנה. קנה לך חבר, תקשיבו דבר מאוד מעניין. אומר המאירי, אחד המפרשים על המשניות, תלמד לכתוב. מה הכוונה? ראיתי שיטת ריפוי מאוד מעניינת, זה ספר שנקרא Right to Heal. תכתוב כדי להתרפות. של מי שממש בא לו על זה, ג'יימס פנבקר. אם תרצו שיטת ספר, אני יכול להראות לכם את השם המדויק. ראית שיטת ריפוי מאוד מעניינת, תקשיבו טוב, הוא אומר, חווית משהו קשה בחיים שלך. קח 15 דקות ביום, במשך 4 ימים, ותכתוב. על הזה, על מה ששבר אותך. על איזה אירוע קשה שלך. תכתוב לעצמך, לא לאף אחד אחר. שב עם עצמך רבע שעה ביום, לא אכפת לי באיזה שעה ביום, 20, עד 20 דקות, ותכתוב חופשי, 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 על מה שעברת, על מה שעברת. מקרה שמת עשה לך רע, 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 רע. דאגה בלבי שהיא שיחנה, אומר הפסוק. חלק את חנה פרושים זה ישיח מדעתו. מראה שאתה כותב, אתה כאילו פרקת את זה איפשהו. יש דברים שאתה מפחד לדבר עם אחרים, לא נעים לך. ואני מחכה גם, יש דברים שעדיף שלא תספר לאחרים. לא, זה אשתי הרב, אני מדבר חופשי. לא טוב. כי עם כל הכבוד, אין לי בעיה שתהיה פתוח. אבל אם אתה מספר לה, או את מספרת לא, בעיקר אם אתה מספר לה, אני חושב. אני אחשוב על זה תכף. דברים לא טובים שעברת. ירדו עליי בעבודה, אני לא יודע, צוחקים עליי שם כל הזמן. אני... מה נראה לך שאשתך כאילו... יו, אני מה זה אוהב אותך? זה מה זה מחזק את הזוגיות שלנו עכשיו? אני רואה בך דמות, דמות! קנה לך חבר אח שלי. ותשרוף את זה אחרי זה ו... אבל... תנסו את זה. אני חייב להודות, אני עדיין לא ניסיתי, אבל... רבע שעה ביום, ארבעה ימים. תכתוב, בצורה לא מסודרת, עדיף בצורה של סיפור, של איזשהו מהלך של דברים. תשפוך את הלב לעצמך, אל תשים שגיאות כתיב, אל תשים שום דבר, אף לא יקרא את זה בעולם, תשמיד את זה אחרי זה. אבל, אם אתם רוצים ניסיון יותר מעניין, אחרי שכתבת ככה ארבעה ימים, תנסה לכתוב עוד פעם, לא פעם אחת אפילו, אבל בשינוי הסתכלות. תנסה לתת לזה סוף יותר טוב, כמו שאמרנו בהתחלה. במקום סיוט, טרגדיה, שונא את כל העולם, חכו בעולם הבא. תכתוב. וואי, תראה כמה דברים למדתי מזה. תראה כמה דברים זה עזר לי בשלב מסוים בחיים. תנסה להסתכל על אותה סיטואציה, אבל בזווית אחרת. אך אני אומר את המשנה, הווה דן את כל האדם לקו זכות. זה כולל את עצמך. הווה דן את כל האדם לקו זכות. למה לא הווה דן את האדם לקו זכות? מה זה את כל האדם? כי כל אחד מאיתנו שלו צדדים טובים, צדדים פחות טובים. כדי לדון באמת לקו זכות, תראה את כל האדם. וברוך השם, יש לך המון דברים טובים. וזה אני רוצה שתנסיים פה עם הרגשה באמת טובה. כל אחד מאיתנו שלו מלא דברים טובים. אנחנו באמת אנשים נעשים להיות טובים. צא מפה לשינוי אמיתי בחיים. משהו אחד שאתה מקבל עצמך באמת להשתנות. אם זה במערך הרוחני שלך, אם זה במערך התפקודי שלך, אם זה ביחס שלך לאחרים. לכן עשה תורתך קבע. ומלאכתך ארעי. אומר רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, קבע מלשון גניבה. יש פסוק שמזה שקבע זה גניבה. תלמד לגנוב. לא, כן? לגנוב מהזמן שלך. תן חמש דקות שתהיה בן אדם. תגנוב פה איזה חיוך לאשתך. איזה לטיפה לבעלך, מה קרה? לא יקרה לך שום דבר. תני לו איזה מילה טובה, תקשרי, תשכי לו אס-אמס, חולה עליך, מאמי. מה? איפה היית? בואו נסתכל על כל דבר כאתגר, לא כאיום. אז נזכה בזה שהכל איתה בכלל מתה טובה, אמן כן יהי רצון.